י' ג' או תורה י' ג', יותר נכון, אשרי העם יודעי תרועה וכו'. מה זה וכו'? זה ההמשך של הפסוק. השם באור פניך יהלכון. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. ברוך אתה אדוני, אני לך עולם שהכל נדבור. טוב, נתחיל. להמשיך השגחה שלמה. מה פירוש להמשיך השגחה שלמה? אם בכלל מדברים על השגחה שלמה, סימן שיש השגחה שאינה שלמה. אם כן, זה אומר שיש מדרגות בהשגחה. לא כל דבר בעולם מושגח באותה דקדקנות. יש דברים שההשגחה עליהם היא השגחה פרטית לפרטי פרטים, ויש השגחה שאיננה שלמה כל כך, לא לפרטים, או לפעמים אולי גם מחוסר השגחה בכלל. אם כך, ההשגחה היא מדורגת. דבר נוסף, אנחנו גם מבינים שאפשר להמשיך השגחה. זאת אומרת שיש בידינו לפעול שתהיה יותר השגחה, או חלילה לפעול שתהיה פחות השגחה. מהי ההשגחה? נשאר להסתכל, להשגיח על משהו, זה להסתכל עליו. כלומר, כשאומרים הקדוש ברוך הוא משגיח, כוונה שהוא סופר אותי. יש מי שסופרים אותו, יש מי שלא סופרים אותו. אם סופרים אותי, אני מושגח. לא סופרים אותי, אני לא מושגח. מה פירוש מושגח? אין הכוונה שאני מוגן. ההפך, יכול להיות שדווקא בגלל ההשגחה, אז האדם דווקא חוטף. איך כתוב בנביא? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן, אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא אכפת לו יותר מן העוונות של ישראל מאשר מהעוונות של הגויים, ולכן כשישראל עושים עוונות, הם חוטפים. מה שאין כן, האומות שחוטפים פחות, אם בכלל. אז אם כך, שההשגחה זה לא רק אומר שיהיה לך טוב, יכול להיות שיהיה לך רע. כן? אבל בסוף, מחר, יהיה טוב. כן? מחר יהיה טוב, היום יהיה טוב, ואולי גם מחר. עכשיו, אולי. עכשיו, הרעיון הזה, אם כן, של ההשגחה המדורגת, הוא רעיון מאוד גדול, הוא ענק. זה בא לומר שההשגחה זה לא אוטומטי. בניגוד לדעה המקובלת, במיוחד בהשפעתה של תורת החסידות, וכאן אנחנו רואים שרבי נחמן הולך בכיוון, שהוא לא הכיוון החסידי הקלאסי, אין הכיוון החסידי הקלאסי שסבור שיש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. למשל, הבעל שם טוב, כמפורסם, אמר שיש השגחה פרטית על המסלול של כל עלה, על איכן ייפול העלה, אם הוא נופל כאן או נופל כאן. יש השגחה בדבר. הרמב״ם וכמעט כל הראשונים סבורים ההפך, שההשגחה היא פונקציה של ההשכלה. ככל שאדם משיג, ככל שבכלל יש השגה יותר גדולה בחוכמה, כך יש יותר השגחה. לפי זה, מלאכי מעלה, גלגלי הרקיע, שהם משיגים את הקדוש ברוך הוא בידיעה שלמה יותר מזו של האדם, אז הם מושגחים תמיד. האדם שהוא עשוי להשיג דעת השם, גם עליו יש השגחה, אבל זה תלוי. מאחר ויש לאדם בחירה חופשית אם להשכיל או שלא להשכיל, אם להיות צדיק או שלא להיות צדיק חלילה, לכן גם ההשגחה על האדם משתנה. על בעלי חיים אין השגחה. פרטית. יש השגחה כללית. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו חתולים בעולם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? דואג לזה שיהיו חתולים. האם אותו חתול פלוני יידרס או שלא יידרס? אין השגחה. יש חתולים שנדרסים, יש חתולים שניצלים מדריסה. אומר הרמב״ם, אין כאן השגחה. פרטית. אבל אם יישאר רק זוג חתולים בעולם, או חתולה בהיריון אחת בעולם, תהיה השגחה פרטית עליה, משום שהיא המין כולו, היא החתולים שבעולם. ולכן יש הכרח להשגיח על אותה חתולה, בתור השגחה סוגית, השגחה מינית, זה המין כולו. אבל באופן פרטי, סתם ככה, סתם חתול אין השגחה, אלא אם כן, החתול הזה יש לו שליחות מיוחדת עבור האדם, שזה גם יכול לקרות. כן? והחתול זה רק דוגמה, זה לא בגלל שזה בהמת מאה, כי גם על חיה כשרה אין השגחה פרטית, למשל, על ג'ירפה, אף על פי שזו חיה כשרה. בכל זאת, אין השגחה פרטית. אבל יש השגחה שתהיינה ג'ירפות בעולם, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין בקיום המין הג'ירפי. ברור? אם כן, כך גם על האדם, וזה חוזר כאן לדברי רב נחמן, יש שאלה כיצד יש להמשיך השגחה. כלומר, להמשיך הכוונה למשוך, להביא לשפע של השגחה על האדם. איך עושים את הדבר הזה? כי יש מצבים של היעדר השגחה. כשיש היעדר השגחה, כוחות ההפקר שולטים בעולם. ואז יוצא שיוכל לקרות בדרך מקרה, שאדם שאיננו מושגח, יזכה בפיס. איך זה יכול להיות? ברור. חוקי הפיס, חוקי ההפקר, מאפשרים בפוקס, בשלוף, במקרה, לזכות במיליון דולר. ברור, זה אפשרי, אבל זה בלי השגחה. לעומת זה, מה? יכול להיות אדם שהוא מושגח ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, ואז הוא בדיוק קנה את הכרטיס הזוכה, אבל מה? נפל לו לאש. זה היה בהשגחה. כן? כלומר, הוא הפסיד דווקא. כן? אבל כי הייתה השגחה מיוחדת שרצה שהוא לא יזכה. יכול להיות עוד יותר טוב, שהוא גם מושגח שיזכה. יש אפילו מצב שאדם מתפלל לפני ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך שאני אזכה בפיס. והוא מתחנן, והוא מסביר לקדוש ברוך הוא, אני אעשה עם זה רק מצוות, רק דברים טובים. וכי אינני ראוי לכך, וכל מלאכי מעלה מצטרפים לתפילתו, ואומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע שאותו אדם ראוי הוא, ענה לתפילתו. אומר ריבונו של עולם, אני מוכן, אבל הוא לא קנה כרטיס. טוב, אז יש לפעמים גם דרכים, צריך לקנות את הכרטיס. אז זאת השאלה שאנחנו עסוקים בה כאן. רשע וטוב לו, האם זה השגחה פרטית? תלוי, לפעמים כן. לפעמים לא. צריך לבדוק איזה סוג רשע זה. כן. להמשיך השגחה שלמה. עכשיו אנחנו מבינים את הרקע של המילים הפשוטות האלה. להמשיך השגחה שלמה, יש פה עולם שלם מאחורי האמירות האלה. להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון. ושבירתה הוא על ידי צדקה. מה זה? בזה הכל מתרכז. הכל תלוי בתאוות ממון, ואם אדם שובר את תאוות הממון, ולצורך זה הוא נותן צדקה, בכך הוא יוצא מהיעדר השגחה, הוא מושגח. יש פה משהו שמסתתר פה מאחורי הדברים. אני חושב שהדברים מובנים לפי עולם המושגים של בעל הסולם, על הזוהר, הרב אשלג. שהסביר שההפרש המהותי בין הנברא לבורא מורכב משני חלקים. כן? אם אנחנו נשאל, זה נברא, זה בורא. מה ההבדל? במה ההוא נברא ובמה ההוא בורא. יש לך הערה? כל הזמן מאיר לו הערות, תאיר לי אותם. זה אני מאוד אשמח לשמוע אותם. טוב, יש נברא, יש בורא. במה זה נבדל? ההגדרה, אפשר לומר, של הקדוש ברוך הוא בתור בורא, הכוונה מי שיש לו רצון להשפיע, להשפיע קיום. זה הסעיף הראשון, בעוד שהנברא אין לו רצון כזה. כלומר, אנחנו לא נבראים מלכתחילה עם נתוני פתיחה של רצון של נתינה. אבל יש מרכיב שונה, שיש לנו רצון לקבל. בזה אנחנו נולדים. לא רק אנחנו, כל המציאות כולה היא בעצם כלי קיבול אחד גדול. הרבה הרבה כלים של קיבול. הב, הב, תן, תן. ואילו הקדוש ברוך הוא, אין לו, חס ושלום, רצון לקבל. אם כן, יש פה שתי בחינות, שני שינויי צורה, אפשר לקרוא לזה. אני מסכם. הקדוש ברוך הוא, הבורא, יש לו רצון להשפיע ואין לו רצון לקבל. הנברא יש לו רצון לקבל ואין לו רצון להשפיע. עכשיו, עד עכשיו ההגדרות האלה הן דסתמיות, אבל אנחנו רואים שיש להם השלכות מוסריות ממדרגה ראשונה. אם זה נכון ההגדרות שאמרנו, זה אומר שלהיות נברא זה להיות ההפך של אלוהים. מהבחינה המוסרית. אני הפוך ממנו. מה יותר טוב, להיות אלוהים או להיות לא אלוהים? מה הכי טוב להיות? להיות אלוהים, לא? זה הגדול, זה גדול, זה ענק. זה העושר המוחלט. אבל אני הפוך מאלוהים. אז אני רע.
מה זה, בן אדם הפוך לאלוהים?
מה?
בן אדם הפוך לאלוהים.
הפוך מאלוהים, נכון? בדיוק. מה?
למה?
במה הוא הפוך? פשוט בשני דברים. שהאלוהים יש לו רצון להשפיע מציאות לזולתו, זה דבר אחד, ולבורא אין רצון לקבל מזולתו. בעוד שהנברא יש לו שני דברים, יש לו רצון לקבל ואין לו רצון להשפיע. אז בדיוק הפוך. אתה מבין אותי? כן או לא? הלו, שואלים לך שאלה, כן או לא? כן, אוקיי, בסדר, אני פשוט, אם אני לא אקבל פידבק, אני אשאר בתסכול כזה. טוב, אז יש לי רצון לקבל. עכשיו, כן. כן, אז יש אסטרטגיה שלמה, איך מתקנים את זה? אני מדבר פה על נתוני הפתיחה. נתוני הפתיחה הם בעייתיים. אני כנברא הפוך מהבורא. וכיוון שאני הפוך, אז אני רע. אני רע בהגדרה. ואם אני רע, אז ברור שאין יחס ביני לבין הבורא, לכן השגחה גם לא תהיה. אז מה אני אעשה כדי להמשיך השגחה שלמה? הנה, זה השאלה. הנה רבי נחמן אומר, אתה צריך לשבר את תאוות הממון. מה זה תאוות הממון? הרצון לקבל. ואתה צריך להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. אז אתה מתייחס לדברים שאמרתי בשיעורים הקודמים, שישנה אסטרטגיה שלמה כיצד מגיעים לדבר הזה. כן? אמרתי שבגיל 13 יש נתונים טבעיים להשפעה. השאלה מה אני עושה עם זה, כי הרי יש לי בחירה חופשית. אני יכול להשתמש בכוח של ההשפעה דווקא כדי לקבל. ואז יש מאבק החל מגיל 13. טוב? ואז אפשר להיות או צדיק או רשע. מגיל 13 ואילך. אז אם כך, ברור, עכשיו זה מובן מאוד, מדוע שבירת תאוות הממון היא כל כך מרכזית. כי בתאוות הממון אני קונה לא רק הנאה ספציפית, כמו בהנאת האכילה או בהנאות הבשר, כל מיני הנאות שהן נקודתיות. בממון אני קונה את כוח הקנייה. הרי עם כסף אפשר לקנות כל דבר. הכסף הרי הוא וירטואלי, אין לו מצד עצמו ערך. מה אפשר לעשות עם חתיכת זהב? מקסימום אפשר לסדר שולחן רעוע. או לשים את זה כדי לשמור על ניירות שלא יעופו באוויר. אבל זה אותו דבר עם אבן. כמה כבר עולה אבן? זאת אומרת שהכסף, הערך שלו הוא מצד מה שאפשר לעשות בו. כלומר, מה שאפשר לקנות איתו, כוח הקנייה. ולכן תאוות הממון היא התאווה לתאווה. אני מתאווה ליכולת לקבל עוד יותר. אם אני מצליח לשבור את הנקודה הזאת, התהפכתי ממי שרוצה לקבל למי שרוצה להשפיע. ואז יש דבקות בבורא, ומתוך כך גם שפע של השגחה. זה מובן. עכשיו הכל ברור. אז עכשיו בואו נקרא שוב את דברי רב נחמן. להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון, ושבירתה הוא על ידי צדקה. אני ערכתי במשפט הזה, כי אם אנחנו מבינים את המשפט הזה, כל מה שבא אחר כך, מובן, כי כל מה שבא אחר כך, רב נחמן השתמש בכל מיני משלים ובכל מיני אסוציאציות כדרכו בקודש, אבל זה בעצם בא להסביר את מה שאמרנו במשפט הזה. ברור?
טוב.
אז בואו נמשיך. כי איתה בזוהר פנחס דף רש כף דלת עמוד א', רוחה נחית לשכך חמימה דליבה, וחד נחית רוחה, ליבה מקבל לה בחברה דניגונה דלוואה. עכשיו הכל ברור. אתה רוצה שנתרגם, לאיזה שפה? לעברית, בסדר. אז בואו נראה. רוחה נחית, כלומר רוח יורדת, כן? נחית זה יורד. רוח, רוחה נחית, רוח יורדת. לשכך, מה זה לשכך? לשכך. כלומר, להמתיק, לעשות, לרקך. חמימה דליבה, את חום הלב. כלומר, הלב חם מדי, ואז צריך להביא רוח שתקרר אותו. ואחד נחית רוחה, כשיורדת הרוח, ליבה, הלב, מקבל לה, מקבל אותו, בחדווה דניגונה דלוואה, בשמחה של מנגינות הלוויים. כל כך מבסוט הלב, שהוא קיבל עכשיו רוח, שמשככת את חמימותו. זה נראה בכלל לא קשור לנושא שלנו, נכון? אז הוא יסביר שהזוהר מתכוון בדיוק למה שאמרנו. למה? הוא אומר פשוט, רוחה, הרוח הזאת שבאה, זה בחינת צדקה. הצדקה באה, שהוא רוח נדיבה. הנדיבה, משום נדיבות. על ידו מקררים חמימות, תאוות ממון. כלומר, חמימות הלב זה תאוות הממון. ורוח זה הצדקה. ומה הוא אמר לפני כן? שהצדקה משברת תאוות ממון. הנה, זה מה שכתוב בזוהר. רוחה נחית, לשכך, חמימה דליבה. פשוט. חמימות הלב זה תאוות ממון. כן. איפה איך אני יודע? הוא יסביר את זה. הוא יביא הוכחות לזה. וזה בחינת יבצור רוח נגידים. יבצור, הכוונה, ללקט. כן? כלומר, ברגע שבוצרים, אז הענב מפסיק את יניקתו, הענב מפסיק את יניקתו מן הגפן. אז יבצור רוח נגידים, כאילו הרוח, דיינו רוח הצדקה, בוצרת את הנגידים. מה זה נגידים? שהרוח ממעט תאוות הנגידות והעשירות. נגיד, זה אדם עשיר. אז צריך, ויש לו חמימות של תאוות ממון. ניגונה דלוואה, זה בחינת מסע ומתן באמונה ששמח בחלקו ואינו עץ להעשיר. כן? ניגון הלוויים זה מסע ומתן מתוך הסתבכות בחלקו. מה? איך זה? באמת? אני לא יודע. עד שאני לא אקרא את ההסבר של רב נחמן, מאיפה הוא לקח שהניגון זה מסע ומתן? הנה כתוב. כי הנגינה זה המסע ומתן. כמו שכתוב, שאו זמרה ותנו, טוב. שאו ותנו, מסע ומתן. אז מה עושים במנגינה? זה מסע ומתן. שאו זמרה ותנו, טוב. חדווה, וכתוב שהוא מקבל בחדווה, נכון? כך כתוב בזוהר. זה ששמח בחלקו. אז ניגונה בחדווה זה מסע ומתן מתוך שהוא שמח בחלקו. פשוט. וזה בחינת כתורת, שמקשר חימום הלב עם הרוח. כי הרי כתורת זה בא מהארמית כתרה. מה זה כתרה בארמית? קשר. נכון? כתרה בארמית זה קשר. אז אם אתה מצליח לקשר את הרוח המקררת, שזה הצדקה, עם חמימות הלב, שזה תאוות הממון, אז הכתרת כתורת. וזה כתורת ישמח לב. וזה בחינת ישימו כתורה באפיך, שעל ידי בחינת כתורת הנעל, נתבטל בחינת בזעת אפיך תאכל. כן, אדם שיש לו תאוות ממון, אז יש לו זעת האף. בזעת אפיך תאכל לחם. אז כיוון שכתוב ישימו כתורה באפיך, סימן שהכתורת משככת את האף. שזה תאוות הממון. וזה בחינת, אז כן, אתם רואים שכל מה שקראנו עכשיו, זה בעצם צופן. זה צופן שחוזר על המשפט הראשון. המשפט הראשון היה, שכדי לזכות, כדי להמשיך השגחה שלמה, צריך לשבר תאוות הממון, ואת זה עושים על ידי צדקה. בזוהר זה נקרא, שצריך להביא רוח, דיינו צדקה, כדי לשכך, כלומר לשבר, את הלב, את החמימות של הלב, שזה תאוות הממון, וכאשר מקבלים את הרוח הזאת, יש, אז הלב, תבד עבוד, מקבל את זה בחדווה, דניגונה דלוואה, בשמחה של ניגון הלוויים, שזה האדם השמח בחלקו, כי הרי ניגון זה כינוי למסע ומתן שנאמר, שאו זמרו, טוב? וחדווה, כנראה שהוא שמח בחלקו. עוד לא הבנתי מה זה הלווינים פה. זה עוד לא הסביר, נכון? מה אתה אומר?
אני חושב, מה הקשר המהותי כאן, למה הוא נוקף דווקא בדוגמה הזאת כדי להוכיח את המשפט הראשון?
למה הוא משתמש בפסקה הזאת של הזוהר? לכאורה הוא אמר את העיקרון. בשביל מה הוא צריך להביא את המשפט של הזוהר, שהוא כל זה מסובך, ולעשות אותו למשלים. בגלל שעל ידי זה יוסברו דברים אחרים בהמשך. כלומר, הוא משתמש בדברי הזוהר כדי לתת לך, איך לומר, נתוני פתיחה להבנת הדיון בהמשך. והרבה פעמים הוא עושה כך. וזה בחינת התגלות משיח. המשיח יש לו תפקיד כלכלי, כן. מה זאת אומרת תפקיד כלכלי? הוא משנה את התאוות. יש הייתה שיטה משיחית בעולם, עד לפני זמן לא רב, השיטה המרקסיסטית. למה אני קורא לה שיטה משיחית? משיחיות זה כל שיטה שסבורה שיש בידה מפתח מעשי כדי להביא לעולם מושלם. אז היהדות היא כזאת, אנחנו סבורים שיש בידינו מפתחות מעשיים כדי להביא לעולם מושלם. וקרל מרקס גם כן סבר כך. הוא סבר שיש לו ההסבר לכל הצרות של העולם, שהצרות של העולם זה מלחמת המעמדות. יש המנצלים, דהיינו הקפיטל, הקפיטליסטים, יש המנוצלים, שזה הפרולטריון, העמלים, והפתרון יהיה על ידי שהפרולטריון ישתלט על אמצעי הייצור שבידי הקפיטל, ובזה יבוא עולם מושלם. זאת השיטה. עכשיו שימו לב למה שמעניין בשיטה הזאת, זה שזה בנוי על התחרות. יש פה תחרות בין מעמדות. הפרולטריון והקפיטל הם בתחרות, כל אחד כדי למלא את תאוות הממון. ומרקס סבר שאם המנוצלים ישתלטו על אמצעי הייצור, מה שנקרא הדיקטטורה של הפרולטריון, פתרנו את הבעיה. מה שרב נחמן כאן אומר זה משהו אחר. צריך לשנות את עצם התחרות. כלומר, כאשר יש צדקה, גם אין תחרות. אין תחרות, אז מילא אין מלחמה. ואז אפשר אולי יגיע לקומוניזם טבעי. אבל הוא לא יהיה מתוך כפייה פוליטית, אלא הוא יהיה תוצאה של עצם השינוי של לב האדם. זה משהו שצריך לשים לב אליו, כי הוא קרוב לרעיון המרקסיסטי, אבל מתוך מוטיבציה פנימית, לא על ידי השלטה של משטר פוליטי שיכפה את זה. אז זה משהו, וזה בחינת הלום הזה, למשל הנצרות, כן, להבדיל, איננה משיחית. מדוע? משום שהנצרות איננה סבורה שהאדם יכול לשנות את גורלו, אלא כדי להצליח הוא זקוק להתערבות מבחוץ. צריך שמישהו אחר, לא אדם, יסבול את מה שצריך לסבול כדי לחפר על חטאותיו. ואז יוצא שהאדם בתפיסה הנוצרית הוא פסיבי לחלוטין. הוא נדרש לאמונה בזה שמישהו אחר ממנו גואל אותו. אז אם כך, היהדות והמרקסיזם הם שניהם משיחיים, הנצרות איננה משיחית לפי ההגדרה שהבאנו כאן. עד כאן מובן? טוב, אז אפשר להמשיך. וזה בחינת, אומר רב נחמן, זה בחינת התגלות משיח, שאזי, כלומר בימות המשיח, יתבטל חמדת הממון. כמו שכתוב, בישעיהו, פרק ב', ביום ההוא, ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וזה בחינת רוח אפנו משיח השם. עכשיו מובן, אפנו אמרנו בזעת אפיך, זה תאוות הממון, תאכל. אז רוח אפנו, הרוח המשככת את האף, דהיינו המבטלת את תאוות הממון, זה משיח השם. עכשיו מובן. רוח אפנו משיח השם. עכשיו מובן במובן כלכלי. וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם. וכפי הביטול של עבודה זרה זאת, כך נתבטל החרון אף, בבחינת רוח אפנו משיח השם. ונתמשך חסד בעולם. במקום תחרות יש נתינה. במקום רצון לקבל, יש רצון להשפיע. אני לא יודע. לא, זו שאלה יפה. האם זה משיח בן יוסף או משיח בן דוד? מאחר ורב נחמן, לאורך כל התורה הזאת, לא אומר האם זה משיח בן יוסף או משיח בן דוד, אז אני מנוע מלדעת. לא, כי יש סברות לכאן וסברות לכאן. יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. טוב. כי יש בגמרא דיון, יש פסוק שאומר, אפס כי לא יהיה בך אביון. אז כבר לא יהיו אביונים. מצד שני, כתוב באותה פרשה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז תמיד יהיו. כן? אז השאלה היא, האם המשיח הוא בא בשביל לפתור את הבעיות הכלכליות או לא? כן? למשל, אנחנו רואים שאצל שמואל, שאמר שתמיד יהיו אביונים, המשיח ממלא תפקיד כלכלי. אצל רב שסובר שדווקא לא יהיה בך אביון, המשיח לא ממלא תפקיד כזה. אנחנו אחרי הבעיות האלה. טוב, ונתמשך חסד בעולם, בבחינת ועושה חסד, נמשיכו. וכשיתגלה חסד הזה, יתמשך הדעת. חסד זה שייך לתחום החוכמה או לתחום המוסר? המוסר, נכון, נכון. זה אפילו שאלה לא מכשילה, התכוונתי באמת לתשובה הזאת. כן, החסד זה שייך לתחום המוסר, והדעת זה שייך לתחום החוכמה. אז השאלה היא, האם השגת החוכמה זה דבר שתלוי בתיקון המוסרי של האדם או לא? הפילוסופים הקדמונים אמרו שכדי להשיג חוכמה צריך גם להיות מוסרי. נכון או לא? הם אמרו, אם אתה לא תהיה מוסרי, יהיה לך קשה לעסוק בחוכמה. אבל זה לא קשר מהותי. זה קשר של, אפשר לומר, הכנה. זה מכין את זה. למשל, אם אדם כועס, אז קשה לו ללמוד, כי הוא כועס. או אם אדם יש לו גאווה, אז הוא לא יודע שהוא לא יודע. אם הוא לא יודע שהוא לא יודע, הוא לא יוכל ללמוד, כי הוא אמור להיות זה שיודע הכל. או אם הוא אוהב תענוגות, אז הוא לא ילמד, כי הוא מעדיף תענוגות. או אם הוא עצל, אז זאת אומרת, שעמידות הרעות הן מעכבות את החוכמה. אבל אם אני אהיה סופר גאון, אינטליגנט מדרגה ראשונה, למרות שיש לי חלילה עמידות רעות, אני יכול להתגבר בכל זאת להשיג השגות בחוכמה. כך שאצל הפילוסופים הקשר בין המוסר לחוכמה הוא לא קשר מהותי, למרות שהוא חשוב. אבל בעם ישראל זה קשר מהותי. איך כתוב? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כלומר, שמירה ועשייה זה החובה המוסרית. ושמרתם ועשיתם. אם תשמרו ותעשו, כי היא חוכמתכם. זאת אומרת, אין חוכמה בלי זה. לכן, ההקדמה אל החוכמה היא תמיד מוסרית. זה מה שאומר כאן. אנחנו צריכים קודם כל לתקן את העולם מהבחינה המוסרית, מתוך שלימות המוסר מופיעה החוכמה. זה מה שכתוב כאן. כשיתגלה חסד הזה, יתמשך הדעת. אתם זוכרים מה שאומר הרמב״ם? שההשגחה היא ביחס ישר לדעת. אם יש לאדם דעת השם, הוא מושגח. אין לו דעת השם, לא מושגח. אז אם אדם יעשה צדקה, הוא מרבה חסד בעולם. מבחינת עושה חסד למשיכו. על ידי כך הוא מביא יותר דעת, יותר השגחה. כן, יתמשך הדעת שהיא בניין הבית בבחינת ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. כלומר, אם אני מרבה לעשות חסד, אני גם מגיע לבניין הבית. בניין הבית זה נקרא ריבוי הדעת. כמו שכתוב בזוהר, וימין הדע זמין למבנה בהמה קדשה. הימין הזה, ימין זה מידת החסד, מזומן לבנות את בית המקדש, כי הדעת הוא בבחינת בית, כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ומי שאין בו דעת, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. אם כן, יש מלבד המקדש הכללי, הירושלמי, הר הבית, יש גם מקדש פרטי של כל אחד, כמו שכתב הכותב, בלבבי משכן אבנה. כלומר, אני בעצמי מקדש. מי זה שכתב את זה? בלבבי משכן אבנה? הרב יצחק קוטנר, נכון? זהו, רב יצחק קוטנר. וזה... כן, זה שיר. בלבבי משכן... מה? זה משהו מהמקורות, אתה יודע מה זה רב יצחק קוטנר? מה? כן, אז זהו. מגלים שלפעמים גם המאוחרים יכולים להגיד מקורות קדומים. כן? טוב. וזה בחינת התגלות התורה של לעתיד לבוא. עכשיו אנחנו עוברים למשהו חדש. לא בדיוק משהו חדש, אבל קומה נוספת בלימוד. כלומר, על ידי שאדם משבר תאוות ממון, על ידי זה הוא זוכה להשגחה. איך הוא שובר תאוות ממון? על ידי צדקה. וזה בבחינת המשכת רוח שמשככת את חמימות הלב, והלב מקבל אותו בחדווה דניגונה דלוואה, כי זה בבחינת שמח בחלקו, כי מנגינה זה בבחינת מסע ומתן, בשמחה הכוונה שהוא שמח בחלקו. ואז הוא מביא, הוא ממשיך בבחינת משיח בעולם, ועושה חסד עם שחרור רוח הפנו משיח השם, שהוא משכך את האף, שהוא בבחינת בזיית הפך תאכל לחם. ואז על ידי כך, על ידי שמתרבה החסד בעולם, הוא זוכה, למה אתה מבסוט? מה קרה? על ידי שמתרבה החסד בעולם, הוא זוכה לדעת. דעת זה בית המקדש. שהרי מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. עד כאן מה שראינו. עכשיו יש מדרגה נוספת. שעל ידי כך יש גם חידוש תורה בעולם. כן, בבקשה. לפי מה שהוא אומר, להרבות חסד מביא משיח. כן? וזה בחינות התגלות התורה של לעתיד לבוא. כלומר, יש תורה של העולם הזה, יש תורה של לעתיד לבוא. תורה של העולם הזה זו תורה של קנאה ושנאה ותחרות. למשל, מסכת בבא מציעא. שניים אוחזים בטלית. זה אומר... אני מצטייה, וזה אומר, אני מצטייה. זה אומר, כולה שלי. זה אומר, כולה שלי. מה קרה? תוותרו קצת. מה אכפת לך? זה אומר, כולה שלי, וזה אומר, חציה שלי. זה יישבה וזה יישבה. זה העולם שבו התורה פועלת. עולם של קנאה ושנאה ותחרות. למה שלא תהיה, למשל, זה אומר, כולה שלך. וזה אומר, כולה שלך. זה אומר, אתה מצאת. ומה לא אתה מצאת? נראה לכם מצחיק, אה? אבל זה מובא בירושלמי. בירושלמי יש סיפור כזה, על אלכסנדר מוקדון, שהגיע למדינה שנקראת מדינת קציה, ושם היה הרבה כסף וזהב, אמר לחכמים, לא באתי בשביל זהב שלכם, באתי בשביל חוכמתכם. אמרו לו, איזה יופי, אולי אתה רוצה לאכול אצלנו ארוחת צהריים? בסדר. בינתיים הגיעו שני אנשים לדון אצל החכמים האלה. אחד אומר, קניתי שדה מהו, אבל בתוך השדה היה אוצר. ואני קניתי רק שדה. השני אומר, לא, שדה ואוצר מכרתי. כל אחד אומר, כולה שלך. אמרו להם החכמים האלה, רגע, לך יש בן, לך יש בת. אז תחתנו אותם, תנו להם את האוצר, מתנת חתונה. ואז אלכסנדר מוקדון התחיל לצחוק, אמרו לו, מה אתה היית עושה? אומר, אני? אני אומר, הורגים את זה ואת זה והאוצר למלך. אמרו לו, אתה כל כך אוהב ממון? טוב, בוא תאכל צהריים. נתנו לו צלחות מזהב, כוסות מזהב, אוכל מזהב. תאכל. אמר, זה מה שמעיין אותך, לא שווה כלום. כן? זאת אומרת שהירושלמי, שהוא בבחינת תורת ארץ ישראל, משהו, יש שם התנוצצות של תורה של העתיד לבוא, שזאת הסוגיה שמעסיקה. אבל זה לא רק זה. תורה של העתיד לבוא, זה אותה תורה שאנחנו לומדים, ואנחנו נשיג בה דברים שאנחנו לא משיגים כעת. יש שינוי בהסתכלות. אני היום קורא בתורה, מבין דבר מסוים, לעתיד לבוא, אני אקרא את אותה תורה, אני אבין משהו אחר. לא משהו שסותר באופן מוחלט, אבל עומק אחר לגמרי, שיאפשר גם אולי את קיום המצוות בצורה אחרת. אז זה מה שאומר כאן, וזה בחינת התגלות התורה שלעתיד לבוא. כמובן בזוהר. מי אמר לך בכלל שיש דבר כזה תורה שלעתיד לבוא? מובן בזוהר. שלעתיד יתגלה, אורייתא דעתיקא סתימאה. יש תורה של עתיקא סתימאה. מה זה עתיקא סתימאה? זה הרצון העליון. כלומר, יש בתוך הרצון של הקדוש ברוך הוא, יש רצון לפנים מרצון. זה כמו שאצל האדם. אני רוצה משהו. לפעמים אני, מה שאני רוצה בתוך מה שאני רוצה. למשל, אני אומר, אני מבקש שתעביר לי את המלח בבקשה. אז מה זה אומר? מה אני רוצה? שתעביר לי את המלח. זה מה שנראה לך. מצד האמת אני רוצה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לדעת אם אתה מבין עברית. לכן, זה שאמרתי לך שאני רוצה את המלח, זה בעצם מסתיר רצון אחר. יש רצון לפנים מהרצון. והשאלה היא, למה אני רציתי לדעת אם אתה יודע עברית או לא? כי אני רוצה לדעת אם אפשר בכלל לתת לך תפקיד בעבודה אצלנו. כי אצלנו, אחד התנאים בשביל העבודה, זה שידעו עברית. אז בעצם זה שאני רציתי לדעת אם אתה יודע עברית, זה רק בשביל שאני צריך פקיד בעבודה. כלומר, הרצון, יש פה רצון, לפנים ורצון, לפנים ורצון. אז אם אנחנו חוזרים עד הרצון השורשי, הרצון השורשי הוא לא גלוי. גם בתורה שאנחנו לומדים, אנחנו רואים רצון שהוא נגזרת של הרצון המקורי. אבל מה עם הרצון המקורי? זה נקרא עתיקא סתימאה. כלומר, הרצון הסתום. למה נקרא עתיקא? כי עתיקא זה דבר העתיק ביותר שיש. כן, אז זאת אומרת, לעתיד לבוא יתברר מהו הרצון. זה ביטויים של ספר הזוהר, עתיקא סתימאה. זה לא בעברית רגילה. אז הוא אומר, מה?
כל מה שעושים פה עכשיו, בעצם
כהכנה. כן, כל מה שאנחנו עושים פה זה קליפות. כן, כמו שכתוב, הכל הבל. הכל הבל, אומר קהלת רבה, כל התורה שבעולם הזה, הבל היא, לפני תורתו של משיח. חזק. כן, אבל צריך ללמוד את כל התורה של העולם הזה, אם רוצים פעם לזכות לתורתו של משיח. אז מה שאומר כאן, זה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, כמובן בזוהר, של העתיד. תתגלה אורייתא דעתיקא סתימאה, כי עיקר קבלת התורה על ידי השכל שהוא משה, משיח. אז אם אני על ידי הצדקה, אני זוכה לדעת, אז אני זוכה לדעת אמיתית, אני זוכה גם לתורה של העתיד לבוא. אורייתא דעתיקא סתימאה, כן. זה אני. כן, הזוהר הוא כותב את זה. הבאתי גם בקהלת רבה.
אני חושב שדווקא זה בא ממנו, ולא, אתה מביא את הזוהר כמשהו שהוא יודע. לא כהכנה להמשך התורה, אלא כמשהו שהוא מבין מעצמו, אפשר לראות את זה בהתחלה.
שמה?
את חזון פעולות השם, שמרה רוצה, אבל אתה גם בזה. הוא מביא את העניין של רבי שמעון,
את העניין... כל מה שאתה רוצה לומר, אם אני מבין אותך נכון, שרב נחמן ידע את זה לא מהזוהר, אלא הוא ידע את זה מאיפה שהזוהר יודע את זה. כן? כן, כשאתה יודע איפה הזוהר יודע. יש לו אותם מקורות שיש לרב נחמן. כן, אפשר לומר את זה. כן, בהחלט. טוב, כי עיקר קבלת התורה על ידי השכל, שהוא משה משיח, כמו שכתוב, עכשיו מביא כאן, שוב, סדרה של משלים, עיר גיבורים על החכם. ומי שיש לו בחינת משה משיח, כלומר, איך הוא זוכה לזה? על ידי שהוא ירבה בצדקה כדי לשבר תאוות ממון, אני תמיד חוזר על הנקודה הזאת, יוכל לקבל תורה ויכול להמשיך הערת התורה ללמד שאר בני אדם. כי התגלות התורה בא מייחודה, דקוצ'ה בריחו ושכינתה. כלומר, ההתגלות של התורה, התורה היא קיימת מאז ומעולם, למעלה מכל גילוי. אבל כדי שהתורה תתגלה, צריך שיהיה ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. מה זה קודשא בריחו? מה זה שכינתה? קודשא בריחו פירוש הדבר, הרצון של הבורא להתגלות. זה נקרא קודשא בריחו. מה זה שכינתה? שיש למי להתגלות. למי הוא רוצה להתגלות? לעם ישראל, נכון? בקיצור, קודשא בריחו, ייחוד קודשא בריחו ושכינתה, הרצון של הקדוש ברוך הוא לדבר עם מישהו. ויש לו מי לדבר, קרי כנסת ישראל. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אביך דע קודשא בריחו ואמך דע כנסת ישראל. כמו שכתוב בזוהר יתרו, פרחת עמוד א' וזוהר פנחס רשות ג' עמוד א'. וייחודם, איך מייחדים קודשא בריחו ושכינתה? על ידי העלאת נפשות ישראל בבחינת מעיין נוקבין. כלומר, איך מקבלים תורה? על ידי שמעלים את נפשות ישראל. מה זה להעלות נפשות ישראל? נפשות ישראל זה קודם כל, זה לא נפשות נורווגים. זה גם לא נפשות תאילנדים. זה גם לא נפשות סנגלים. אלא זה נפשות ישראל. כלומר, יש זהות אנושית ספציפית שאליה מופנה הדיבור. אבל זה לא כל כך פשוט להיות ישראל. אמנם אני, אתה והוא, כולנו יהודים. אבל לא כל אחד מאיתנו מצליח לחשוף את הישראל שביהודי הזה. כלומר, זה לא כל כך פשוט להיות אותו יהודי שאליו מופנית התורה. כלומר, התורה מופתית לסוג מסוים של, של אנושיות, אבל השאלה אם אני זכיתי לזה. אז לכן צריך להעלות נפשות ישראל בבחינת מים נוקבין. מה זה מים נוקבין? מים נקביים. כלומר, מים שבאים ממטה למעלה, התעוררות של התחתונים, להיפגש עם הדיבור. והחכם יכול לקח הנפשות. עכשיו, יש פה תפקיד לחכם. כלומר, החכם חשבנו שהוא זוכה לתורה. אז זה לא נכון. החכם לא יכול לזכות לתורה בשביל עצמו. הוא צריך, בשביל לזכות לתורה, לקחת איתו את כל ישראל. אם לא, הוא לא יקבל תורה. כן, הרי גם משה. משה עלה אל האלוהים. אבל למה הוא עלה? מישהו שלח אותו. אנחנו שלחנו אותו. כלומר, תלך בשבילנו. אם לא, תקבל. אז מה שאומר כאן, והחכם יכול לקח הנפשות ולהעלותם בבחינת מן, בבחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי הייחוד הזה נולד התורה. וכשעולה החכם עם הנפשות, בבחינת עיר גיבורים על החכם, על ידי זה, המשך הפסוק, ויורד עוז מבטחה. כלומר, התהליך של קבלת התורה זה לעלות ולרדת. מעלית כזאת, נכון? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. עולים, כי אי אפשר בתורה, בעולם הזה למצוא את התורה, אבל יורדים, כי אי אפשר להשאיר את התורה למעלה. כלומר, התורה היא מן השמיים, אבל היא לא בשמיים. יש לה מקור ויש ירידה. אז אם כן, צריך החכם, בא בשם נפשות ישראל שאותם הוא מעלה, על ידי שהוא עולה, זה עיר גיבורים עלה חכם, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ויורד עוז מבטחה. אחר כך הוא יכול להביא מזון שיחיה את העולם. עכשיו, מה זה לקחת נפשות? כן, לא מובן. איך הוא לוקח את הנפשות האלה? מתקשרים אליו. יפה. יפה. כן, מדבר על הצדיק. אז הצדיק, יש לו התקשרות אל כולם. למשל, יש ביטוי כזה, שקול משה כנגד כל ישראל. אז מה, איך הוא שקול כנגד כל ישראל? הוא מחובר לכל נפשות ישראל. דרך משה, כל אחד מרגיש את עצמו. מובן? משה מחובר אל כל אחד ואחד מישראל. כל כוחות עם ישראל מרוכזים בצדיק, כן, זה נכון. אבל השאלה, באיזה צדיק? הוא צריך להיות צדיק כלל ישראלי. יש בפרשת חוקת, יש שני פסוקים דומים אך שונים. כתוב ככה, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. כן? וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. מספר פסוקים אחר כך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. אז בהתחלה זה משה, אחרי זה זה ישראל. אבל בספר דברים, משה אומר על עצמו, ואשלח מלאכים אל סיחון. ובספר שופטים, כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אומר רשי, המקראות האלה זקוקים זה לזה. מה שזה נועל זה פותח. ללמדך, שמשה הוא ישראל, וישראל הם משה. שים לב להמשך דברי רשי. שנשיא הדור הוא כל הדור. שהנשיא הוא הכל. משפט, יותר מהר"ל חבדניק מזה, אתה מת. אז עכשיו, צריך להבין, מה התכוון רשי? שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. אז אם זה נכון, יש לי שאלה על זה. אז למה כשנשלחו המלאכים אל מלך אדום כתוב משה, וכאשר נשלחו המלאכים אל סיחון כתוב ישראל? אם זה לא משנה, אם זה אותו הדבר, אז בשניהם שיהיה כתוב משה, או בשניהם יהיה כתוב ישראל. או בשניהם יהיה כתוב, שניהם, משה וישראל, או משה שם ישראל, שהוא ישראל. אלא שיש הבדל בין הצדיק, נשיא הדור, כשהוא שולח אל מלך אדום, כי כשהוא שולח אל מלך אדום הוא בחוץ לארץ. וכאשר משה נמצא בחוץ לארץ, יש הבלטה של הפרטיות של הצדיק, שדרכו הכל מתרכז. אבל ברגע שהוא שולח לסיחון, מלך האמורי, זה לארץ ישראל שהוא שולח. אז הפרטיות של הנשיא מתבטלת לעומת הכלל. אז מתי הוא יכול להיות כל הדור בארץ ישראל, אם הוא יודע להתבטל להערה של הכלל? הוא צריך להיות, לפי זה, ציוני. ברור. הוא רוצה לקרוא את מאמר הדור, צריך להגיד להלל ביום העצמאות, או גם הדברים כאלה. ברור. עכשיו, אז זה מה שהוא אומר כאן. וכשעולה החכם עם הנפשות, בבחינת עיר גיבורים על החכם, על ידי זה ויורד עוז מפתח. טוב, התקדמנו, אבל אז נשאלת השאלה, מהו החלק בנפש של כל אחד ואחד שהצדיק מתחבר אליו? כן, אפשר לתפוס אדם דרך השכל שלו, דרך הרגש, דרך הגוף, דרך הלימוד, דרך הדמיון. כלומר, מהי הטבעת בנפש של כל אחד שדרכה החכם מעלה את הנפשות? תשובה, ברצון. ונפש זה בחינת רצון. שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. ואחר כך, ויורד עוז מבטחה, בבחינת והחיות, רצו ושוף. רצו בעליות הנפשות. ושוב, בחזרת הנפשות עם התגלות התורה. ברור, זה מה שכתוב בספר יחזקאל, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אז הרצו ושוב הזה זה הפעולה של החכם, שהוא מעלה את הרצונות. הוא משתמש ברצונות של כל אחד ואחד מישראל, הוא מגלה את הרצון האחד המתגלה בכל הרצונות האלה. זה חשיפה. ואז מכוח זה יכול לקבל את הרצון העליון, שהוא התורה של מעלה, שהוא בבחינת אורייתא דעתיקא סתימא, יכול להביא אותה לארץ. וזה שמובא בתיקוני זוהר, רצו דא נוריאל. ושוב דמתת שר הפנים. כן, הרי הזוהר אומר דבר מדייק. מה זה רצו ושוב? רצו זה המלאך הנקרא נוריאל. מה זה נוריאל? כן, נור, אש, עולה למעלה. זה רצו, זה נוריאל, פשוט מאוד. ושוב דמתת שר הפנים. מתת זה קיצור של מטטרון. רגילים לא להגיד את השם הזה עד הסוף, אז רגילים מתת. הוא נקרא שר הפנים. השר של הפנים. אז הוא אומר ככה, נוריאל דא נור דלוק, בחמימות תאוות ממון. עכשיו זה חוזר לזה. מה עולה למעלה? הרצון לקבל. הרצון לקבל מה? את הממון. אז זה נוריאל, זה חמימות, זה חם. חמימות הלב, זה מונע את ההשגחה. אז צריך להוריד את זה, צריך להביא רוח. אז איך מביאים את הרוח? רוח של משיח. ושוב, ושוב, דה מתת שר הפנים, דהיהו ראשים בשם משה, דהיהו משיח. הרי ראשי תיבות, כן? מתת זה מם, שר זה שין, הפנים, משה. דהיו משיח, שהוא המשיח, שהוא רוח הפנו, שעל ידו נשתקח החמימות, וזהו שככה. כן, הרי כתוב, אשרי העם שככה לו. מה זה שככה לו? שככה מלשון לשכך. נכון? לשכך, לקרר קצת את החמימות של הלב. ואיך מקררים? שככה גמטריה משה, שהוא משכך אלילי כסף וזהב, רצו, דע, רצון. הרי הצדיק הוא מעלה את הרצונות, אז נכון זה קלה לרוץ, כי מה זה לרצות? זה לרוץ. מה שמביא אותך לרוץ זה הרצון. כן? שהוא הנפש. ושוב, דע, משה, זה משה שמקבל התורה. מה תפקידו של שר הפנים? להביא את התורה. בסדר? משה שר הפנים, מתת שר הפנים, ראשי דיבות משה, הוא משקף. הוא בבחינת רוח של מעלה. בסדר? ועל ידי המשכת התורה, נמשך ההשגחה. אז יש לנו פה המשכת ההשגחה בשתי בחינות. או על ידי החסד, שזו הבחינה המוסרית, אבל אחרי שמתרבה החסד, אז יש גם תוספת דעת, אז יש גם תורה שמסייעת בדבר הזה, וזה המשכה שנייה של השגחה. עד כאן להיום. שלום.